זמן קנאביס. זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Naturals.
שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס נשוחח עם מומחים שיספרו לנו על יכולות הטיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות, הגידול והאריזה, וכמובן על מה שהמטופלים זכאים לדעת, אבל לא תמיד יודעים איכן נמצא המידע. היום אנחנו עם פרק מיוחד שיחולק לשני חלקים בעקבות אירועי השבת השחורה שהתרחשו ב-7 באוקטובר השנה. האירועים האלה הביאו איתם טלטלה גדולה, פחד, כאב. אנחנו נדבר על איך מתמודדים עם אירוע טראומטי בסדר גודל כזה, מה ההבדל בין חרדה לפחד, לסטרס, לטראומה ולפוסט-טראומה, ואיך המלחמה משפיעה על מטופלי הקנאביס בפרט ועל השוק של הקנאביס בכלל. נביא גם כמובן שאלות שלכם, המאזינים והמאזינות, ואת הדברים שאתם ביקשתם לדעת. על כל אלו נשוחח עם הפסיכיאטר הבכיר, דוקטור יהודה ברוך, שמצטרף אליי באולפן. שלום, דוקטור ברוך.
בוקר טוב.
אז בוא באמת רגע נעשה סדר במושגים, כי אני רואה שכולם מדווחים שהם פוסט-טראומטיים, אשריהם שהם לא. אשריהם שמה שהם חווים זה לא פוסט-טראומה, רובם לפחות. אז בוא תבחין לי בין פחד או תחושת כאב וצער, לבין טראומה ופוסט-טראומה.
Okay, טראומה היא דבר שקורה, ולרוב מוגבל בזמן. הדבר ראשון צריך לזכור שאצלנו כרגע, הטראומה מתמשכת, כיוון שאנחנו במלחמה. זה לא אירוע שנגמר, כיוון שיש סיכוי גבוה, שהיום תהיה אזעקה, מחר תהיה אזעקה, במיוחד אם אתה גר בעוטף, ועדיין נמצא שם. אבל סדרות, אשקלון, עדיין סופגים אזעקות מדי יום.
נכון.
אתה צריך להבין שזה משהו מתמשך. וכשאנחנו אומרים טראומה, זה לפי רוב מתקבלים משהו כמו תאונת דרכים. הייתה, נגמרה.
כן.
ואז מה קורה אחר כך? עכשיו לגבי השלבים. השלב הראשון אחרי טראומה, אצל כולם, אם אפשר להגיד זה דחק, ברמה זו או אחרת, רובנו מסתדרים בדחק. אחוז מסוים, משמעותי, אבל לא...
בדחק אתה לא מתכוון להדחקה.
לא, לא, מתכוון לסטרס.
לתחושת לחץ, כן.
תחושת לחץ, וזה טבעי, כולנו. אם עכשיו יהיה תאונת דרכים, אנחנו בשבוע, השבועיים הראשונים, אחר כך ננהג בזהירות, נסתכל לכל הצדדים.
אבל לאט לאט נגלוש להרגלנו הקודמים. אבל
בדיוק. וזה הדבר שאנחנו מצפים, ולכן גם כשקבעו את דרכי הטיפול בהלם קרב, שזה השלב הראשוני באמת של הדחק של הפוסט-טראומה בגין מצבי לחימה, קבעו בצבא את עקרונות הקמץ, קרבה מיידיות ציפייה, שאנחנו מטפלים כמה שיותר קרוב לאירוע, גם פיזית וגם בזמן, המיידיות זה בזמן, והציפייה שאומרת, נכון, אתה מגיב תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, אבל זה יידח ויסתדר, והציפייה הזאת חשובה ומשמעותית. אחוז מסוים, כמובן משתנה לפי סוג הטראומה, וכמובן אם זה טראומה מתמשכת, ועוצמת הפגיעה וכדומה, עלולים לפתח מצב של פוסט-טראומה. פוסט-טראומה אנחנו מדברים רק אחרי שבועיים עד חודש מהאירוע.
מה המאפיינים? איך אפשר להבחין ביניהם?
בין מה למה?
בין אדם שהוא פוסט-טראומטי לאדם שנמצא בתוך תהליך החלמה. אולי הקצב שלו טיפה יותר איטי מאשר של אדם אחר, אבל הוא על המסלול.
אז פה צריך לראות באמת מה קורה בחודש, ולכן קבעו את החודש או את השבועיים. אנחנו רוצים לראות דעיכה. אז אפשר לקבוע את קצב הדעיכה, כשנפגשים איתו פעם בשבוע או פעם שלושה ימים, ולראות האם זה דועך או לא. באלה שיפתחו פוסט-טראומה, לפעמים לא רק שאין דעיכה, אלא אפילו יש הגברה.
כלומר, איזה תסמינים אנחנו נראה בכזה
משלב? התסמינים הם פחות או יותר אותם תסמינים. תחושת עצב, עד כדי דיכאון, עוררות יתר שלרוב מתבצעת בעצבנות יתרה. העצבנות יכולה להיות על, לרוב מטבע הדברים על בן בת הזוג, ילדים, אבל המטופל או הנפגע אומר שהוא עצבני יותר. אומר שהוא מצטער אחרי כמה דקות על זה שהוא התפרץ על הילד. אומר, זה לא שהתפרצתי בחוסר צדק, אבל בחוסר פרופורציה.
כן.
אין? וזה לא אופייני לי. אבל אנחנו רוצים לראות שזה דועך לאורך זמן. ולרוב, ב-PTSD, בפוסט-טראומה, אנחנו נראה שזה לא דועך ואפילו מחמיר. ודאי שכשיש אירועים שעושים מה שנקרא טריגר, עושים ריאקטיבציה, שזה המצב עוד אפילו יחמיר. ובקטע הזה, כל התשדירות בתקשורת, שמראים אירוע חריג, אבל מראים אותו בקצב, שכמעט מטביעים אותו על המוח, יכול בהחלט לגרום לריאקטיבציה של ה-PTSD ואפילו להחמיר. ולכן ההמלצות שלנו, של כל הזה, זה להגביל את מספר הפעמים שאתה רואה חדשות בעיקר, רואה פחות שומע. תמונה אחת שווה יותר מ-1,000 מילים, אז פחות רואה יותר, ולהגביל את זה.
באמת, תמונה אחת שווה, כי הרבה פעמים אני דווקא חשה קצת הפוך. כשאני שומעת משהו, אני מדמיינת אותו, אולי הדמיון שלי יותר גרוע מאיך שזה נראה במציאות.
יכול מאוד להיות, אבל עם דמיון שלך את יחסית שולטת, ואת תראי את זה בזמן שאת מדברת, ואחר כך זה שוב ידח. כן. לעומת זאת, בתשתירים בתקשורת, מטבע הדברים, אתה רואה את אותה תמונה קשה, בחדשות של 8, בדיונים של 8 ו-10.
כן. ואחרי יש לך את זה גם בסלולרי, ויש לך את זה
בדיוק,
בכל מקום.
ואתה כן. רואה את זה כל הזמן. וחשוב להימנע מזה, אם זה לא חלק מעבודתך שאתה חייב.
יש קבוצות מועדות יותר לפוסט-טראומה, או בכלל לתגובה קיצונית יותר למצב שבו אנחנו נמצאים?
אנחנו מדברים שכ-15% מהאוכלוסייה הכללית סובלים מהפרעת אישיות ברמה זו או אחרת, והפרעות אישיות יש להם יותר נטייה לפתח פוסט-טראומה. זה אנחנו יודעים.
אבל הם לא בהכרח יודעים שיש להם הפרעת אישיות.
סיכוי סביר שהם לא יודעים.
זאת אומרת, יכול להיות שמצב כזה יחשוף בעצם את מה שכבר הזרעים שלו היו תמונים קודם.
בהחלט, בהחלט. ולכן הרבה פעמים אנחנו, רק אחרי שמישהו מפתח PTSD, מתחילים לשאול אם היה לו גם הפרעת אישיות קודם. למרות שאני מודה שאני מעדיף לא לקבוע הפרעת אישיות למישהו שמאובחן PTSD פעם, ואין הבחנה קודמת לכך.
למה?
כי אני חושב שזה פוגע בו. אם הוא תפקד תקין, עד האירוע, אז פתאום לקבוע שהוא הפרעת אישיות, זה באמת מעליב ופוגע, ואני לא חושב שהוא לעניין, זה לא תורם משהו.
האם יכולה אבל גם להיות הסתגלות? זאת אומרת, אני מודה שאני חשבתי על זה לא מעט, כשאני צפיתי בסרטונים מאוד קשים מהמלחמה הזו. עכשיו, אני לא יכולה לומר, אני בטח לא אדישה לזה, זה נוראי, אבל... בגלל העבודה שלי, לאורך השנים, גם כעיתונאית בתקופות של מלחמה, ראיתי המון גופות, ראיתי המון חלקי גופות. גם בשנים האחרונות ראיתי אנשים במצבים מאוד מאוד קשים, ואני מרגישה כאילו, כשאני מסתכלת על הסרטונים האלה, אני מזועזעת פחות מאדם אחר. זאת אומרת, זה פחות נצרק, אני לא יודעת איך להסביר את זה, לא שעצוב לי פחות על האדם.
את לא פחות מזועזעת, אבל פחות נפגעת.
נכון, יש משהו בהסתגלות הזאת. האם יכול להיות שגם מה שעובר עלינו כאן, זה הסתגלות לאימה, והחשש שלי הוא שדווקא ההסתגלות עלולה להפוך אותנו לקהים, ואולי לאלימים יותר.
התשובה היא חד משמעית, כן, אם הדבר הזה נמשך. אנחנו יודעים מה קורה במלחמה לאוכלוסיות. האוכלוסיות נעשות אלימות יותר, נעשות קצרות רוח. זה בהחלט, יש לנו את המספיק את העבודות מהתקופות הבליץ בלונדון ב-40 ושנות ה-40 בזמן מלחמת העולם השנייה. ובהחלט יש הסתגלות, אבל ההסתגלות הזאת היא על פי רוב מחמירה את מצב הנפשי, ולא משפרת. לעומת זאת, באנשי מקצוע, כמוך, כמו רופאים, בהחלט יש הסתגלות. הרי בפעם הראשונה שראיתי גופה,
בהיותי
סטודנט,
כן.
יצאתי מהחדר להירגע כמה שניות.
בפעם המאה,
בפעם המאה.
כבר עוד יום בעבודה.
בדיוק.
כן. אז איפה עובר הגבול בין פיתוח של עמידות בריאה לסבל, לבין קהות?
קשה להגיד. וקשה...
קהות מסוכנת, הכוונה שלי. גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה.
כשאנחנו מדברים על רופאים, למשל, אני אביא את הדוגמה משם, הרבה פעמים המטופלים כועסים על הרופאים שהם לא מספיק רגישים.
כן.
וזה נכון, כיוון שהם עברו קהות. כיוון שמחרת האישה שבאה עם סרטן, מחרת הרופא זה עוד מקרה, ועוד חצי שעה רבע שהיה לו את המקרה הבא. מבחינתה זה כל החיים. והוא לא רגיש מספיק.
הוא חווה שחיקת חמלה?
הוא חווה שחיקת חמלה, בהחלט. כיוון ש... הוא גם עושה השוואה למטופלת הקודמת, שאולי הייתה...
שאתה קשה יותר, אז מה את בוכה?
בדיוק.
כן.
כן. אז ודאי שיש קהות.
האמת, היה לנו באמת, לפני איזה כמה ימים באולפן, ראיינו אחד הניצולים, ואחד הפנליסטים בהפסקת הפרסומות אמר, אבל למה אתם מביאים אותו לראיון? יש מקרים גרועים הרבה יותר. עכשיו, המרואיין עצמו, הוא סיפר מקרה מזעזע. אבל אפילו אצלנו, כצופים, כמאזינים למקרים, פתאום כבר, אתה יודע, עם הזמן, נוצרת איזושהי היררכיה של אימה. אם מת לך רק קרוב אחד, טוב, נו, הנה, להוא נספתה כל המשפחה. או אם נפצעת באורח בינוני, כן, זה לא נעים, אבל להוא נפצע באורח אנוש. אנחנו נשחקים, החמלה של כולנו כאן כציבור נשחקת בזמן שנדמה לנו שאנחנו דווקא הופכים למוסריים וטובים יותר?
אני לא יודע אם זה דוגמה לשחיקה או דוגמה באמת בכל זאת בלית ברירה לשים היררכיה מסוימת. אבל כיוון שזה גם עוזר, אוקיי? אם יש לי מטופלים, זוג ש... לא משנה למה הם הגיעו לטיפול, אבל הם מפונים. אז הכהות הזאת או ההיררכיה הזאת עוזרת להם, אומרים, אנחנו רק מפונים. נכון שאנחנו לא בבית, אבל לפחות לא איבדנו אף אחד. ולא נפצענו ולא כלכלית נשרוד.
כן.
כן? אז זה גם עוזר בצורת התמודדות, ואני חושב שזה בעצם תהליך התמודדות של כולנו. להגיד שיש גרוע יותר. מבחינת המטפלים לעומת זאת, צריך לשמור על רגישות. כיוון שכשבא אליך מישהו לטיפול מבחינתו, זה עולם ומלואו שלו. זה לא באמת מעניין אותו שיש מקרים יותר גרועים.
כן. נכון. כן, לא מנחם הצרת רבים.
זה כמו שהיינו ילדים, ואמא אמרה, מה אתה לא אוכל, יש הרבה עודים רעבים, והיינו אומרים, ואם אני אוכל, העודים לא יהיו רעבים.
כן, נכון. אני רוצה באמת גם לשאול לגבי ה-PTSD, ולגבי קבוצות מועדות יותר ופחות, אנחנו שמים הרבה דגש על הילדים. האם הילדים הם באמת קבוצה פגיעה רגשית יותר, מאשר המבוגרים, או אפילו הקשישים, או שאולי דווקא העובדה שהם צעירים, אומרת שיש להם יכולות שלא נפגעו, להתעשת ולהשתקם.
אנחנו יודעים שהקצוות, קשישים וילדים, פגיעים יותר לפוסט טראומה. אבל פה אנחנו מדברים על ילדים לרוב עד גיל 6-12, ולא מעבר. כלומר, מעבר ל-12 הם כבר לצורך העניין מתנהגים כמו בגירים, ואז בגילאי 12 עד 40 יותר קל להם להתמודד, 40 עד 60 פחות, 60 וצפונה, נחשבים כבר אוכלוסיית סיכון.
מה יש בגיל המבוגר שגורם להם להיות פגיעים יותר? פיזית ברור לי, אבל דווקא נפשית, לכאורה הם ראו ועברו כל כך הרבה.
בגיל המבוגר, אנחנו יודעים, וצערי אני כבר שייך לשם, יש נטייה לחשיבה קטסטרופלית, אנחנו יותר מרגישים קטסטרופה.
כי אנחנו קרובים יותר בגיל לסיום חיינו מלתחילתם?
אני לא יודע, לא יודע להגיד את הסיבות, אנחנו יודעים שזה המצב.
אוקיי.
אוקיי? ואנחנו יותר נותנים לחשוב שלא נצא מזה, ושלא נעמוד בזה. בכל מיני סיבות, אני מניח שחלק זה הפנסיה, ושאי אפשר לשפר את הכלכלה, להפך, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיות יותר ויותר תלויים, ולכן כל דבר מפחיד אותנו ומגדיל, אבל אנחנו יודעים שבהחלט יש נטייה לקטסטרופיזציה של האירועים, ולכן יש נטייה יותר לפתח גם פוסט-טראומה.
עכשיו, גם בהקשר הזה, אנחנו, הרי חלק ניכר מהנפגעים ב-7 באוקטובר, זה קיבוצניקים וקיבוצניקיות, שהוגדרו כמעין זן נפרד של בני אדם. אחרי אחד החברים כתב לי, אין לאדם כוח טבע חזק יותר מסבתא קיבוצניקית. האם התרבות מפתחת חוסן רגשי אצל קבוצות מסוימות, זאת אומרת, סוג אורח החיים הזה מפתח חוסן רגשי טוב יותר או פחות טוב, או שזה לגמרי אינדיבידואלי?
זה גם וגם. א', כמובן שיש את החלק האינדיבידואלי והאישי, אין ספק שהלכידות החברתית בהחלט תורמת למניעה של פוסט-טראומה. אנחנו יודעים את זה מ-73 ממחקרים, שצוותי טנקים שהיו אורגנים מקודם, פיתחו פחות פוסט-טראומה מאשר צוותי טנקים שנבננו הדוק, שלקחו את המפקד טנק מכאן ואת הנהג טנק משם ובנו מיד צוותים והם היו פחות מחוברים. מתוך כך אני מניח, וזו הנחה, אני לא חקרתי את הקיבוצים מעולם, שהקיבוצים זה קבוצה חברתית יותר מגובשת. אני חושש, אם מותר להגיד למה שיקרה עכשיו, בעיקר בקיבוצים שנפגעו כמו בערי.
כן.
אני לא יודע איך הם יעמדו בזה.
האם במצב כזה באמת הדבר הנכון רגשית לעשות, זה לשמור את הקבוצה הזו ביחד, גם להמשך, במיקום אחר, כמו שאנחנו שומעים שמדברים שרוצים לעשות?
להבנתנו חד משמעית, כמובן בתנאי שהם מוכנים לכך, כן. לא לחייב אף אחד, אבל לדעתנו חד משמעית, ולדעתנו גם רובם ירצו בכך.
אז אני רוצה גם לשאול באמת, מפונים לבתי מלון, והם נמצאים כולם ביחד, אבל זה תנאים אחרים מתנאי הבית. אין פרטיות, כולם דחוסים, כולם צריכים לראות את כולם כל הזמן, מגיעים גם המון מבקרים מבחוץ. אין שום דבר שנותן תחושה של קביעות, וגם מי רוצה להיות מקובל, סוג כזה של אורח חיים. אנחנו כבר מתחילים לשמוע רטינות של המפונים שזה קשה להם. האם הפתרון הזה, שבסדר, הוא היה פתרון של אין ברירה, האם הפתרון הזה לא עלול להחריף מצב נפשי בגלל כל התנאים שפירטתי?
א', כן, אבל שוב צריך לקחת את זה בפרופורציות. דבר ראשון, זה היה הטיפול המיידי.
כן.
עכשיו אנחנו נמצאים חודש אחרי,
יותר
מחודש בתוך הלחימה, וצריך להתחיל לחשוב על פתרון, אמנם ביניים, אבל לטווח ארוך. וצריך לחשוב איתם, כיוון שחלק מהעניין שאיך אתה עומד במצב הרגעי או הזמני, זה בידיעה שהוא זמני ולכמה זמן. ולבנוע את איתם, אם דיברנו קודם על הציפייה, כחלק כמרכיב טיפולי, זה לשבת על הציפייה, מה הולך לקרות?
כלומר, חלק מתהליך ההחלמה הוא גם היכולת לבנות, לתכנן עתיד.
ודאי.
עוד לפני שהוא יתרחש, עצם התכנון שלו הוא פעולה תרפויטית.
כן, ודאי. זה להגיד להם, תראו, אתם תהיו עוד שבועיים כנראה במלון, או עוד חודש, או עוד חודשיים, ומשם תעברו, אני יודע על פתרונות, של לעבוד לבית דירות ביחד, תעברו ליישוב אחר, ולבנות את הפתרון, קרבילות, לא משנה כרגע מה הפתרון, אבל לבנות איתם את הפתרון העתידי, כדי שיהיה להם מה לשאוף, וכדי שהם יחזירו שליטה לחיים שלהם.
עכשיו, אם אנחנו נחזיר את זה רגע לספקטרום של מדינה שלמה, האם העובדה שאנחנו לא יודעים מתי הלחימה תיגמר, וכל הזמן זה נורא חשוב לכל מי שמתיישב בפאנל, בין אם יש לו דרגות ובין אם אין לו דרגות, להזכיר לכולנו שזה הולך לקחת הרבה זמן. אבל המושג הזה הוא אמורפי נורא. מה זה הרבה זמן? שבועות, חודשים, שנים? מה זה הרבה? מה זה עושה לנו?
אני חושב שלאט לאט התרגלנו כבר לשגרת לחימה. חזרנו לחיים שהכרנו, במגבלות מסוימות וזה, וחזרנו לחיים שהכרנו. השאלה באמת עם אלה שלמשל מפונים, מה אומרים להם? מה חושבים באמת? וגם פה צריך לעבוד עם כל קבוצה בנפרד, ולבנות את העתיד שלה בנפרד. יש קבוצות כמו בארי, שברור שלא יוכלו לחזור, כי גם היום הלחימה נגמרת, אני לא יודע כמה זמן ייקח לבנות את הבתים מחדש. ואת צריך לשבת איתם. מה קורה כשהלחימה נגמרת? להגיד,
אני כרגע מחריגה רגע את אלה שהם כמובן הנפגעים קו ראשון, אני מדברת כרגע על אנשים כמונו שחיים באזור המרכז, או הצפון הקרוב, זאת אומרת לא גם תחת איום חיזבאללה. איך הם אמורים, מה זה עושה להם? העובדה ש... נכון, יש שגרה מסוימת, אבל היא מאוד פריחה, והיא גם מוקפת בהמון צער.
אז פה נכנס המוצג של מרכזי החוסן ושל החוסן החברתי. שלהתחיל לבנות משהו שהוא באמת ארוך טווח בתוך שגרת לחימה, עם איזושהי אופציה למה יקרה כשתיגמר הלחימה. וכל קבוצה צריכה לבנות את זה לעצמה. אני לא יודע להגיד לך, אין פה, באמת, לא רק שאני לא יודע להגיד לך, אסור שיהיה פתרון one fits all. כן? אלא לכל קבוצה שמתארגנת, צריכה להתארגן בתוך עצמה, וזה בדיוק החוסן המשמעותי של היישוב. אני יודע שאני גר בגדרה, שזה יישוב יחסית קטן, ויש את קבוצת גדרה שמנסים לפתור לעצמם, גם לעזור בכל מיני, לקבל מחקלאות מהדרום, ולעשות הפצה פנימית, ולבנות מערכת שאנחנו תומכים אחד בשני.
כן.
וזה בקבוצות יחסית קטנות. כמו...
כן, טוב, זה יישובים קטנים, זה אפשרי. אבל לא, אבל גם בתוך עיר גדולה יש שכונה.
בדיוק, יש את השכונה.
קהילה שכונתית. שזה כאילו הקבוצה הקטנה יותר, האדוקה יותר.
נכון, קצת שכחנו מהשכונות, אבל הן קיימות.
כן. אני רוצה לשאול אותך רגע על על הקצה בעצם. נפגעו הרבה מאוד חבר'ה צעירים שהיו במסיבה ברעים, והטענה היא שהם לא קיבלו טיפול רגשי בזמן, וכתוצאה מכך גם היה צורך באשפוזים כפויים. שאני לא מתרגשת נורא מהמושג הזה, אשפוז כפוי, כן? כי אם זה מיטיב עם האדם, אז אוקיי, אז זה מה שצריך. האם מהידיעה שלך, הסיבות לזה היו שלא ניתן טיפול בזמן, או שמה לעשות, לפעמים יהיו מקרים מאוד מאוד קיצוניים?
התשובה היא גם וגם. צריך לזכור שתמיד יהיו מקרי קיצון. צריך לזכור שלא נתנו טיפול בזמן, זה לא תמיד אשמה של מישהו.
כן.
אנחנו יודעים שבאירוע רב נפגעים, לצערי אתה עושה החלטות קשות. ואנשים שבתקופה רגילה יכלת להציל, באירוע רב נפגעים, אתה לא מצליח להציל, כיוון שזה פרק דרה יותר מהיכולת של הגוף הרפואי לתת שירות. וגם אירוע רב נפגעים נקבע גם לפי גודל האירוע, וגם לפי גודל הכוח הרפואי שפנוי לטפל. במיוחד בבריאות הנפש, כיוון שאם אתה לא פונה, הסיכוי שבזמן אירוע כזה אנחנו נוכל לעשות reaching out ולראות מי צריך, הוא קטן בלוחות הזמנים האלה. אז אני נזהר מהגדרה כזאת. סיכוי סביר שהיו מקרים ביניהם, שאם היו מגיעים לטיפול בזמן, זה היה נמנע.
ולקראת סיום, בתמונה הכוללת של מערך בריאות הנפש בישראל, מערך שספג הרבה מאוד חוותות בשנים האחרונות, דילולים ורפורמות, ומגיע למצב הלחימה הזה, רזה זו דרך מחמיאה לקרוא לו, אבל הוא מגיע מדולדל, וצריך פה להתמודד לאורך זמן. לו אתה יושב במקומם של מקבלי ההחלטות, לו אתה מנכ״ל משרד הבריאות, וגם יש לך השפעה על משרד האוצר, שזה בסוף מי שקובע. מה היית עושה כדי לספק לאנשים לטווח ארוך את הטיפול שהם צריכים לקבל, וגם לספק למטפלים את האמצעים שהם צריכים לקבל?
איזו שאלה מאוד קשה, כיוון שהלוח זמנים פה הוא לא פשוט. לייצר מאגר של מטפלים חדשים לוקח זמן רב. זה לא שאני עכשיו מכשיר אותם ותוך שבוע הם יוצאים לשוק. כן, התמחות בפסיכיאטר זה 4.5 שנים. פסיכולוגיה קלינית יכול לקחת יותר.
ואלה לא עובדים זרים שאפשר לייבא עכשיו.
ואלה לא עובדים זרים שאפשר לייבא עכשיו. אז פה הייתי מנסה לעבור יותר לטיפול קבוצתי. יותר נעזר ברווחה בתחום של חוסן קהילתי, ובונה את המערכות ככה. הבעיה שאין גוף שמרכז את זה.
אז פה צריך שוב פרויקטור.
פרויקטור, או להחליט שמתאחדים באיזשהו מישהו, אבל כן, תשובה צריך לעבוד בשיתוף פעולה, וזה מאוד קשה.
זה סיפור של כסף?
תמיד יש סיפור של כסף, אבל לא רק. זה לא שאם האוצר עכשיו יגידו, הנה, הארנק פתוח, פתוחה, כמה כן. שתקחו, בוא תבנו. זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של בניית מערכת שלא קיימת כרגע, או קיימת באופן חלקית, ולאחד אותה לעבודה משותפת. וזה תהליך. למיטב הידעתי, זה לא מתרחש.
אוקיי, אנחנו נשים כאן נקודה, ונחתום את החלק הראשון של הפרק שלנו עם דוקטור יהודה ברוך. בחלק השני של הפרק, אנחנו נדבר על הפער שנוצר בין גורמי המקצוע לצרכנים ולמטופלים של קנאביס רפואי, על הגישות הטיפוליות הקיימות, על מתי נכון לשלב בטיפול קנאביס, באילו מצבים אולי דווקא כדאי להימנע מזה, ועל החשיבות של ביסוס עוגנים בתוך הכאוס כדי להתחיל ולייצר שגרה יציבה. תודה רבה שהזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות, ושנדע ימים שקטים וטובים יותר. להתראות בפרק הבא.
זמן קנאביס. זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Naturals. הפודקאסט כולל תוכן מקצועי מגוון על היבטים שונים של עולם הקנאביס הרפואי. האמור בפודקאסט הוא באחריותו הבלעדית של המומחה המרצה בלבד. לקרונוס אין כל חלק או מעורבות באמור בפודקאסט ואו אחריות לגבי האמור בו. קרונוס אינה אחראית על התכנים בפודקאסט, מקורותיהם, נכונותם או שלמותם. על מנת לבדוק אם התכנים מתאימים לצרכיך האישיים, יש להיוועץ ברופא ו/או ברוקח למטרות שימוש, תופעות לוואי ואינטראקציה עם תכשירים אחרים. הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רוקח.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.